חי תמיד איתי כוחה.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתח הלכתי, מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחים המאזינים, 039-039-039, או לחילופין בפקס, 03-616-4477, 03-616-4477. רצוי לשלוח את הפקסים וכמו כן שאלות באמצעות האתר בשעה הראשונה, כדי שלא נתייחס אליהם בזרות השם ולא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, טכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. היום במסגרת הפתח הלכתי, נדבר בעזרת השם על סימן רש למד ג', שהוא מדבר על דיני תפילת מנחה גדולה, מנחה קטנה, מלכתחילה, מדי עבד, כיצד אנחנו בודקים את השעות וכן על זה הדרך. אז יש לנו דבר שנקרא מנחה גדולה ויש לנו דבר שנקרא מנחה קטנה. המנחה גדולה זה מחצי שעה אחר חצות היום. בין בקיץ בין בחורף, חצי שעה אחר חצות היום זה זמן מנחה גדולה. תכף נראה האם החצי שעה הזו נמדדת בצורה שווה על השעון או לפי שעה זמנית. בקיץ זה מוסיף עוד 5 דקות, בחורף זה מוסיף 2, מוריד 2-3 דקות. מנחה קטנה זה זמן יותר מאוחר מ-9 שעות ומחצה, זאת אומרת משעתיים וחצי לפני צאת הכוכבים. אם צאת הכוכבים ב-5 וחצי, אז בשעה 3 מתחיל זמן של מנחה קטנה, זה כמובן משתנה בלקיץ לחורף, וכמובן שהשעות זמניות, אותם שעתיים וחצי. ונראה בעזרת השם בהמשך שיש אומרים שזה שעתיים וחצי לפני השקיעה. זה נקרא מנחה גדולה וזה נקרא מנחה קטנה. מה לכתחילה ומה פחות לכתחילה? שיטת הרמב״ם, כפי שהבית יוסף מבאר, וכך פסיק השולחן ערוך, שמנחה גדולה זה לא לכתחילה. לכתחילה צריך להתפלל מנחה קטנה. מכיוון שתפילת מנחה נתקנה כנגד קורבן תמיד של בן ארבעים, וקורבן תמיד של בן ארבעים היו אמנם כשר להקריבו מ-6 שעות ומחצה, אבל לכתחילה היו מקריבים אותו כל יום ב-9 שעות ומחצה, כדי שיספיקו להתעסק ביתר הקורבנות, קורבנות יחיד, לפני קורבן תמיד של בן ארבעים, כי אחרי קורבן תמיד של בן ארבעים אסור להקריב שום קורבן. אז לכן, מכיוון שבבית המקדש הקריבו את קורבן התמיד כל יום ב-9 שעות ומחצה, אז לכן גם תפילת מנחה, שזה מנחה קטנה, צריכה להיות בזמן הזה ולא לפני לכתחילה. אבל בדיעבד, בוודאי בוודאי, שגם מי שהתפלל מנחה גדולה, יצא ידי חובתו. וגם המשנה ברורה מצדד כמו השיטה הזאת, בסוף סעיף קטן א'. לעומת זאת, שיטת הראש, והטור, והגרא, כפי שמביא שער הצין בעוד ג', וכך נוקט החזון איש, שמנחה גדולה זה לכתחילה. גם מנחה קטנה כמובן זה לכתחילה, אבל גם מנחה גדולה לכתחילה. זאת אומרת, אין שום שיטה שתגיד שמנחה גדולה עדיף מאשר מנחה קטנה. הפוך יש, שמנחה קטנה עדיף מאשר המנחה גדולה. ולכן אצל בני ספרד בוודאי בוודאי שצריכים להקפיד להתפלל מנחה קטנה ולא מנחה גדולה, כי זה לא לכתחילה. אצל בני אשכנז, בוודאי שמי שיכול להתפלל מנחה קטנה זה עדיף, אבל מכיוון ששיטת הראש וכך פוסק הגר"א והחזון איש שמנחה גדולה זה לכתחילה, אז לכן בני אשכנז יכולים יותר להקל בדבר, וכך רואים בחוש שבני אשכנז לכתחילה מתפלים מנחה גדולה. ישנם אופנים שלכתחילה אפשר להתפלל מנחה גדולה גם לבני ספרד, גם לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך. המשנה ברורה מונה כמה אופנים שאפשר לכתחילה להתפלל מנחה גדולה. מצב ראשון, שמנחה גדולה יש לו מניין, מנחה קטנה אין לו מניין. הוא נמצא באיזה יישוב, יש כאלה הרבה במקומות העבודה שלהם, מארגנים תפילת מנחה בצהריים. זה מנחה גדולה, יש מניין. אחרי צהריים הוא עדיין בעבודה, אין לו מניין. אז בוודאי, בוודאי שעדיף להתפלל מנחה גדולה במניין, מאשר מנחה קטנה ביחיד. כך פוסק המשנה ברורה בסוף סעיף קטן א'. אמנם דעת אור לציון לא כך. דעת אור לציון, שכיוון שזה רק דיעבד, אז עדיף מנחה קטנה ביחידות, מאשר מנחה גדולה בציבור. אבל דעת המשנה ברורה לא כך. וכך נוהגים העולם. צריך לומר, בגלל שזה לא ממש גדר של דיעבד, אלא זה פחות לכתחילה. עוד אפשרות שהמשנה ברורה כותב, שלכתחילה עדיף להתפלל מנחה גדולה גם לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך. אם רוצה לאכול ארוחת צהריים עם לחם או תפשיל של חמשת בני לגן, שהוא אוכל את סעודתו על אותו תפשיל, שאמרנו, למדנו לפני שבועיים שאסור לאכול את זה לפני תפילת מנחה, לפחות לדעת השולחן ערוך גם מנחה גדולה. אז בכזה מצב עדיף שיתפלל מנחה גדולה, ולאחר מכן יאכל ארוחת צהריים, מאשר יאכל ארוחת צהריים ואחר כך יתפלל תפילת מנחה. אבל אם יש לו אפשרות לשים שומר, מישהו שיתזכר אותו להתפלל מנחה, או שישים תזכורת בפלאפון שמצוי מאוד היום, אז בכזה מצב עדיף שיוכל לפני תפילת מנחה עם שימת שומר, כפי שדיברנו לפני שבועיים, מאשר יתפלל מנחה גדולה לפחות לבני ספרד. אפשרות שלישית, ועל זה בעיקר סומכים היום בישיבות, זה עניין של ביטול תורה. אם אדם יודע שאחר הצהריים בזמן מנחה קטנה הוא לומד, כמו שבישיבות מצאו שיש סדר ב' בשעות הללו, או אפילו לא סדר ב', הוא עברך כולל, או סתם יושב לומד עם חברותה וכדומה, וזה דבר שיכול להפריע לו באמצע הלימוד, אז על חשבון ביטול תורה, בוודאי בוודאי שעדיף להתפלל מנחה הגדולה. או שהוא רוצה ללכת לים או לבריכה, והוא יודע שהוא יכול להתארד, ולהפסיד מניין, או להפסיד את התפילה בציבור, להפסיד בכלל תפילה של מנחה קטנה, אז בוודאי שבוודאי שעדיף להתפלל מנחה גדולה. מנחה גדולה שאמרנו, חצי שעה לאחר חצות היום. אם אדם יתפלל תוך חצי שעה מחצות היום, אם נגיד חצות היום זה 10-12, אז ב-12:20 זה מנחה גדולה. והוא יתפלל בחצי שעה שבין 10-12 ל-12:20, נחלוקו הפוסקים ומצא את החובה אפילו בדיעבד. הפרי חדש אומר שבדיעבד יצא את החובה, מגן אברהם ברכי יוסף אומרים שאפילו בדיעבד לא יצא את החובה. אשר הציון באות ו' מביא את המחלוקת ולא מכריע בצורה מפורשת, מסיים בציחון למעשה. על כל פנים, להלכה, אם אדם קרא והתפלל מנחה קטנה בתוך החצי שעה של אחר חצות היום, אז בדיעבד הוא לא חוזר, ספק ברכות להקל, אלא רצוי שיעשה כמו שכפחים כותב, שיחזור ויתפלל בתנאים אני חייב, שיהיה לשם חובה, ואם לא, שיהיה לשם נדבה. החצי שעה הזאת שאמרנו, חצי שעה אחר חצות היום, זה חצי שעה זמנית, או חצי שעה שווה. אז השער הציון בעוד חד באמת מסתפק בדבר הזה. אומר מצד אחד, כל השעות הן שעות זמניות, אז מה פתאום שישתנה? מצד שני, למה עשו את החצי שעה הזאת? כדי שלא יתבלבלו. בעצם אפשר להתפלל מחצות. כשלא יתבלבלו, יתפלל לפני חצות, עשו חצי שעה. אז לא ייתכן שבקיץ זה יהיה 35 דקות, ובחורף 27 דקות, מה הבלבול בקיץ יותר מהחורף. למעשה הוא נשאר בציר עיון. בספר, בלוח של הרב טקוצ'ינסקי, אז הוא כותב, וככה נוהגים העולה, במנחה בקיץ להתפלל לפי זמן שעות זמניות, 30 דקות זמניות, זה מגיע ל-35 דקות בערך, ובחורף לפי שעות שוות על השעון. גם בבן איש חי רואים פרשת ויקל שזה שעות זמניות. מה שכן אפשר להקל בקיץ, יש הרבה אנשים שהחמש דקות האלה משום מה מאוד חשובות להם, אפשר להתחיל קורבנות, עד אשרה, חמש דקות האלה שבין ה-30 דקות שוות ל-30 דקות זמניות. וכשמגיע 30 דקות זמניות, להתחיל אשרה. למשל, אם נגיד בקיץ חצות היום ברבע לאחת, אז ב-12 ורבע יהיה 30 דקות שוות, אבל עוד לא הגיע 30 דקות זמניות, זה יגיע רק ב-12:20, ב-1:20. אז אחרי 5 דקות האלה, בין 1:15 ל-1:20, אפשר להגיד קורבנות עד אשרה, וב-1:20, שזה 30 דקות זמניות, אז להתחיל אשרה שבביתך. זה ממתי מתחילים זמן תפילת מנחה. עד מתי נמשך זמן תפילת מנחה? לכתחילה צריכים להקפיד לסיים גם את הלחש וגם את החזרה, ובכלל את כל התפילה לפני שקיעת החמה. מכיוון שתפילת מנחה זה כנגד קורבן תמיד שבין הארבעים, וקורבן תמיד שבין הארבעים זריקת דמו הייתה לפני השקיעה. בדיעבד, אם אדם לא יתפלל לחש או חזרה לפני השקיעה, יכול להתפלל גם אחרי השקיעה עד צאת הכוכבים. כך מעריך המשנה ברורה בסעיף קטן י' בסימן ר' ל' ג'. המשנה ברורה מאוד מפליג ומחמיר בדבר הזה, וכותב שאם יש לאדם שתי אפשרויות, או להתפלל ביחידות לפני השקיעה, או בציבור אחרי השקיעה, עדיף להתפלל ביחידות לפני השקיעה, כי זה דיעבד אחרי השקיעה. לעומת זאת, גם אור לציון וגם מרן עובדיה זצ"ל, הם כותבים שנכון שבוודאי צריך להתחיל, להתחיל ולסיים את התפילה לפני השקיעה, אבל אם האפשרות בידו או לפני השקיעה ביחידות, או בין השמשות בציבור, אז עדיף להתפלל בבין השמשות בציבור, וכך נוהגים העולם היום, מכיוון שיש שיטות בפוסקים שלכתחילה אפשר להתפלל בין השקיעה לצאת הכוכבים, כי אמנם זריקת דם התמיד הייתה עד השקיעה, אבל יתר הדברים שבאים עם הקורבן, דיינו נסחים ומנחה, הם היו כן באים בזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים. אז לכן מקילים העולם להתפלל, אם יש שתי אפשרויות או יחידות לפני השקיעה או ציבור בין השקיעה לצאת הכוכבים, מקילים העולם להתפלל בציבור בין השקיעה לצאת הכוכבים, בפרט בימינו שכשאנשים מתפללים ביחידות, הרי שפחות מכוונים, והתפילה בציבור אין אל כביר לא יומה, שאין הקדש ברוך הוא מועז בתפילתם של רבים. אבל צריכים להקפיד מאוד שזה לא יגיע למצב הזה. עד מתי אפשר להתפלל בבין השמשות? בדיעבד אמרנו שאפשר להתפלל בין השמשות. עד מתי אפשר להתפלל בין השמשות? הבן איש חי כותב, גם הקף החיים, להתחיל את התפילה עד 11 דקות מהשקיעה, לא אחרי זה. אם עבר 11 דקות, מדובר פה דקות זמניות, אם עבר 11 דקות מהשקיעה, לא להתחיל את התפילה. למה? כי אם אתה מתחיל לתוך 11 דקות, סיכויים סבירים שרוב התפילה תהיה לפני צאת הכוכבים. אבל אם אתה תתחיל אחר 11 דקות, אז רוב התפילה תהיה אחרי צאת הכוכבים, וזה לא דבר נכון לעשות. אם אדם הגיע למצב הזה שנמצא 11 דקות אחר צאת הכוכבים, אחרי השקיעה, סליחה, יש לו אפשרות לעשות, כמו שהבור הלכה כותב, וגם אור לציון מביא את זה, יש לו עכשיו ציבור להתפלל, אז הוא מתפלל, ואומר, אם עכשיו זמן מנחה, שיהיה מנחה, והתפילה הבאה שאני אתפלל, שיהיה ערבית. ואם עכשיו זמן ערבית, אז התפילה הזאת היא ערבית, והתפילה הבאה שאחר כך נתפלל, זה תשלומין למנחה, ויוצא שאז קריאת שמע ברכותיה, הוא בעצם אומר בין שתי התפילות. אבל באופן כללי, אנשים צריכים לדעת לא להגיע למצב הזה, לא להגיע לנקודות הללו, כי בהחלט יש לנו עניין גדול מאוד להקפיד לעשות כל דבר בחיים לכתחילה. משום מה, ישנם אנשים שתמיד מחפשים את הדיעבה, תמיד מחפשים להקל את השעת הדחק, וזה לא בדיוק רצון בורא עולם. כי אם אתה הולך לקנות ספה בחנות, או ארון, או אפילו סתם משהו בסופר לאכול, אתה לא מחפש את הדבר הפחות טעים, ולא את הדבר הפחות יפה, ולא את הדבר הפחות נוח. אתה אומר, אם כבר קונים, אז קונים. אז אם בגשמיות קל לך, קל וחומר ברוחניות. ולכן כל אדם ואדם יודע בדיוק מה הם זמניו ומה הם עיתותיו, וצריכים להקפיד לסדר את הזמנים באופן שהם גומרים את תפילת הלחש והחזרה לפני שקיעת החמה, ולכתחילה גם את התחנון ונפילת אפיים, כי יש מחלוקת אם אפשר לומר תחנון ונפילת אפיים בבין השמשות. יש מקומות שנוהגים לומר והמשיך במנהגם, זה בסדר, יש מקומות שנוהגים לא לומר, זה גם בסדר, יש מקום שנוהגים רק את התחנון ולא את הנפילת אפיים, כי דעת הבן איש חי, וזה גם בסדר. אבל כל הדברים האלה זה דברים של דיעבד. לכתחילה לא צריך להגיע לזה. הגמרא אומרת, והטור מביא את זה בסימן ראש למד בית סעיף א', גמרא בברכות, לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. למה לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה? מה יש בתפילת המנחה יותר מתפילות אחרות? מבאר הטור, כי תפילת שחרית אדם קם בבוקר, והוא מתחיל להתפלל. הוא לא מתעסק בשום דבר לפי שהוא מתפלל. תפילת ערבית גם כן, הוא סיים את כל עיסוקיו ביום, הוא מתפלל ערבית. תפילת מנחה זה באמצע היום. אדם נמצא באמצע לימוד, באמצע עיסוקים, באמצע עבודה, באמצע פגישות. להפסיק את הכל באמצע ולך להתפלל, זה מבחינת בורא עולם גבורת נפש. ועוד ללכת להתפלל בציבור, זה דבר חשוב, ולכן לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. אז אם כבר אנחנו מתאמצים והולכים ומתפללים, אז ברור שלא נחפש ולא נצליח להגיע לדיעבד. אבל בכל זאת צריך להגיד את ההלכות הללו, כי פעמים רבות קורה שאדם נאנס בזמנו, נטרפה שעתו, והוא הגיע למצב הזה של אחרי השקיעה, אז כאמור בדיעבד אפשר להתפלל תפילת מנחה אחרי השקיעה, ולהתחיל עד 11 דקות את תפילת הלחש. אם כבר הגיע 11 דקות, אז אל תתחיל אלא תתפלל ערבית 2, או לחילופין לעשות את התנאי כפי שדיברנו. עד כאן לגבי תפילת מנחה, מתי מתחיל זמן תפילת מנחה, ומתי מסתיים זמן תפילת מנחה. מנחה גדולה ומנחה קטנה. נותר לנו לבאר תפילת ערבית, ממתי אפשר להתחיל להתפלל לכתחילה או בדיעבד, וגם נותר לנו לבאר כל השעות זמניות שמונים אותם, האם מונים אותם מעלות השחר או מזרחת החמה, וזה נפקמין הגדולה להרבה דברים, אבל זה כמובן לא נספיק היום, אלא בעזרת השם, בפתיח של שבוע הבא. עד כאן הקדמתנו להיום, 039-039-039, למספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול אתכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. גם כשמשפצים בית, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. וקסברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק. חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים. סיפורים, קריוקי, שירים ועוד. והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491. 077-231-8491. או באתר וקסברגר. הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים, תיהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמה עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי, ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244 03-652-5244
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום בשתיים בלילה?
בהחלט.
בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה בכוכבית 5293 שלוחה אחת.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
גם כשטסים לחופשה, שמים לב לחברות ישראליות. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, 039-039-039, אלה מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן של עודכם המאזינים. בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלות יהיו מעשיות, ענייניות עד כמה שאפשר, כדי שנוכל להריב, להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום, ערב טוב רם.
ערב מצוין.
יישר כוח רב קודם כל על הספר החדש, ועל הספרים הקודמים, על השיעורים, מאוד מועיל, אנחנו מאוד נהנים מהדברים.
תודה, תודה.
שר כוח הרב, צריך לשאול את הרב שאלה איזה ספק באיזה מקרה בהלכות ברכות, באדם שניגש לאכול והיה מונח על השולחן גם, גם סלטים, גם עץ, גם שתייה, וגם היה פת שם שהיא לחמניה מתוקה. עכשיו, אותו אדם שבא לברך על לחמניה מתוקה, הוא, למרות שזה נתון במחלוקת הפוסקים, הוא נוקט שזה מזונות. הוא בירך על זה מזונות, והוא טועם את הפת, והוא מגלה שזה פת רגילה לכל דבר ממש. זה רק מראה בטעה במראה. והוא שואל איך הוא צריך להתנהג, במה היה צריך לעשות עם, עם שאר הסלטים, עם שאר הדברים. האם יברך עליהם או לא יברך עליהם?
כשהוא בירך בורא מיני מזונות, בעצם הוא חשב שזה בורא מיני מזונות, וכביכול הוא כיוון שלא לפתור את הדברים האחרים. זה מה שהוא חשב.
לכאורה, כן. כן.
אחר כך התברר לו שזה לחם. ואז השאלה, האם הוא צריך לברך, עכשיו, נטילת ידיים, הוא יקור ביטול ידיים, מברכת הנטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ הוא לא יברך שוב פעם, כי המזונות פותר המוציא, ובסוף הוא יברך ברכת המזון. השאלה הנשאלת היא, האם הוא יברך כעת על המאכלים, או לא יברך כעת על המאכלים? זו השאלה שנשאלת. מכיוון שהוא בירך בורא מיני מזונות, זה פשוט שאם אדם ידע שזה לחם ובטעות בירך מזונות או שהכל, אז הוא פתר את כל המאכלים. כי לא הברכה פותרת, אלא הלחם פותר, כיוון שהוא ידע שהוא אוכל לחם, אז הכל נמצא בתוך הסעודה. אבל פה יש כאין אומדנה דמוכח שהוא כיוון לא לפתור. כי כשהוא בירך בורא מיני מזונות על הלחמניה, הוא תכנן לברך על הסלטים. אני לא מדבר על הסלטים שבאים להתלפט. מה שבא להתלפט ודאי שלא צעיר. משהו אוכל ביחד. אם הלחמניה, אז אם מדין עיקר ותפל, לא צריך לברך עליו. אנחנו מדברים עכשיו שהוא החליט לאכול בשר לבד, דוגמה, או דג לבד. כן? צריך לחלק את זה לשני חלקים. מה שהוא אוכל ביחד עם הלחמניה, אז פשוט שזה עיקר ותפל, זה רשת ב' סיף א', סיף קטן ד', זה א' ענה, והבדעתו וכו'. אבל אם עכשיו הוא אוכל בשר לבד, או דג לבד, מכיוון שכשהוא בירך בורא מיני מזונות, היה בדעתו, שלא לפתור את הבשר ואת הדג, הוא תכנן לברך עליהם, עד יש פה אומדנה דמוכח שהוא לא רוצה לפתור, אבל מצד שני הוא לא כיוון מפורש לא לפתור, זה רק אומדנה דמוכח. בזה נחלקו הפוסקים, האם אומדנה דמוכח זה נחשב כמו כוונה הופכית שאני מכוון לא לפתור, או שנאמר שלא, שאומדנה דמוכח זה לא נחשב כמו כוונה הופכית שאני מכוון לא לפתור. אז בספרנו, הליכות ברכות החדש, בסימן רש ב', בערה קוף יוד, שם הערכנו מאוד בשורש המחלוקת הזאת, ומסקנת ההלכה, שמי שמברך בהחלט יש לו מה שיסמוך. מי יכול לפתור את זה בדברים אחרים עדיף, אבל אם לא, מי שמברך יש לו בהחלט שיש לו מה שיסמוך, כי יש פה אומדנה דמוכח שהוא לא רוצה לפתור את אותם מאכלים. אבל מי שלא מברך גם עושה כדין, מדוע? מכיוון שיש פוסקים שסוברים, שעד כמה שלא כיוונת מפורש לא לפתור, אז לא עוזר האומדנה דמוכח. אז לכן, מסקנת ההלכה, אם אדם טעה ובירך על לחמניה שברכתה מוציא בורא מן המזונות, לא בגלל שהוא טעה בברכה, אלא הוא טעה במציאות, הוא חשב שהלחמניה הזאת היא מתוקה, והוא נוהג לברך מזונות, אז מה שהוא אוכל ביחד עם הלחמניה הוא לא יברך, מדין עיקר ותפל, מה שהוא אוכל בנפרד מהלחמניה, בשר, דג, או שהוא יחליט לאכול עכשיו פתאום באמצע הסעודה דברים אחרים, של אדמה, כמו למשל מלפפון או זית שבורא פרי עץ, לא ביחד עם הלחמניה, עדיף שיפתור את זה במשהו אחר, ואם לא, מי שמברך יש לו בהחלט על מה שיסמוך, ומי שלא מברך, גם כנושא כדין, כדעת הסוברים, שלא אומרים אומדנה דמוכח. הפרי מגדים בפתיחה ללכות ברכות, באות יוד אומרת אומדנה דמוכח, גם בנשכה פרשת פתחה סעיף ט' זין, פוסק אומדנה דמוכח, מרן עובדיה פוסק לא ככה. אריכות דברים, אפשר להסתכל בספרנו, רש ב' הערה קופיות, וזו מסקנת ההלכה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב בעניין ברנדי או קוניאק שמייצרים מעדים של יין. מה מברכים עליו, ואם הוא חייב בהפרשת תרומות ומסחות?
ברגע שיש לנו משקה חריף שנוצר מעדים של מים, נחלקו הפוסקים האם מברכים על זה בורא פרי הגפן, וממילא מגע גוי אוסר אותו, או שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו, מכיוון שפנים חדשות באו לכאן. הכרעת רוב הפוסקים, שפנים חדשות באו לכאן, וזה לא נקרא יין, זה נקרא משקה רגיל לכל דבר ועניין, אין בזה דין של מגע גוי, וככה רוב העולם נוהגים. הברכי יוסף, המחלוקת היא בעצם בין הברכי יוסף למור וקציעה בסימן רש ב'. הברכי יוסף בסעיף קטן ב' מביא את המור וקציעה שאומר לברך על זה בורא פרי הגפן, אם זה נעשה מעדים של בישול של יין או של ענבים או של צימוקים, והחזון איש באמת פוסק כמו המור וקציעה, אבל הברכי יוסף דוחה את המור וקציעה והוא מוכיח מראשונים שאין לו בכלל דין יין. גם הקף החיים בסימן רש ב' עוד תתווה וכך פוסק, וכך המנהג פשוט, המנהג פשוט של קוניאק וערק, גם כשנעשים מעדים של מים, אין פנים חדשות באו לכאן, זיעת המשקה, זה לא דין של משקה, זה פנים חדשות לגמרי, ברכתו של הכל, ומגע גוי לא אוסר אותו, וכך העולם נוהגים.
ואם זה פנים חדשות, זה גם פטור מתרומות ומעשרות?
אם זה פנים חדשות, אתה מתכוון תרומות ומעשרות קוניאק וערק שנעשו מהעדים של היין או של המיץ ענבים, כן?
כן.
אם זה פנים חדשות, אז לכאורה גם צריך להיות פטור מתרומות ומעשרות, מכיוון שזה לא, זה לא המשקה, זה רק זהה שלו. זה לא גוף הפרי, זה לא גוף הפרי, זה רק זהה שלו. יכול להיות.
שייך להגיד שעד אז הוא טבל, עכשיו פקע ממנו איסור טבל?
לא, כי זה לא פקע מהפרי, מהפרי עצמו לא פקע איסור טבל, מהענבים והצימוקים לא פקע, מהיין לא פקע איסור טבל. אם אתה תרצה לשלוט את היין, או את הענבים או את הצימוקים, אתה כן תצטרך לעשות תרומות או מעשרות.
לא, מהברנדי עכשיו.
אבל מהקוניאק או מהערק שנעשו מזה, שייך להגיד שפקע איסור טבל, אני לא אומר את זה בצורה מוחלטת, מפורש שלו, ויכול להיות שבהחלט כן יצטרכו לפחות להפריש בלי ברכה, אבל על פניו, במושכל ראשון נראה שמכיוון שזה רק זהה ופנים חדשות, אז לא צריך תרומות ומעשות, אבל אני לא אומר את זה למעשה, למעשה צריך עוד לחשוב ולבדוק בעניין.
אז אם כן, גם כן, אפילו מפרישים את זה בתור חומרה, אז אי אפשר להפחיש את זה מיין אחר עליו, כי הוא בדג יותר חלש.
אם מפרישים בתור חומרה, אז צריך להפריש א' בלי ברכה, ולהפריש, לקחת את הקוניאק עצמו, את הערק עצמו, ובזה להפריש, כן?
אי אפשר להפריש ממשהו אחר עליו, כן.
אי אפשר להפריש משהו אחר עליו, כי לכאורה זה בדרגה יותר נמוכה, כן. אבל שוב פעם, צריך לבדוק בכלל אם צריך פה תרומות או מעשרות. המושכל הראשון נראה שלא, אבל צריך לבדוק את זה.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, במשנה ברורה בסימן נונבף, שפקטון תת, יש לי התייחסות לשאלה, אם אני נכנס באמצע קדיש, באמצע עומד ישמי רבה, מברך, רציתי לדעת...
איזה סעיף קטן אמרת? נולבה ואיזה סעיף קטן? תת?
תת, כן.
כן?
אם אני נכנס באמצע ישמי רבה, מתי אני מפסיד, מתי אני מפסיד להגיד אמן, מתי מותר להגיד אמן? הישמי רבה אני לא מפסיד, אבל האמן של הישמי רבה אומר משתברה שלפעמים אני מפסיד אותו, ולפעמים לא.
כן.
ראיתי במשתבר אדיר שהוא למד פשט אחר, ומשתבר עוז ואדר למד פשט אחר, ולא ברור לי כל הדבר הזה.
ברגע שהציבור עוד לא סיימו עד התברך, אמן יש ברבה מברך לעלם לעלמי עלמי התברך. ברגע שמציעים עד התברך, אתה יכול גם כן להגיד אמן יש ברבה. זה הכל חטיבה אחת. אבל ברגע שהם כבר... סיימו עד הדבר ומתקדמים קדימה, אז אתה יכול להגיד יש אמר הבא עד הסוף, אבל בלי אמן.
אבל אם
נכנס
באמצע שמר הבא, אתה להגיד אמן?
אם הוא נכנס באמצע יש אמר הבא, מכיוון שהם עוד לא אמרו התברך, אז זה נקרא שהציבור עוד מסכים באמצע הענייה ועונה אמן. אם אדם נכנס, נגיד, באמצע תפילת 18, והשליח ציבור אמר, מלך אוהב צדקה ומשפט. והוא לא שמע, הוא לא שמע, אבל הציבור עונים אמן, עונה איתם ביחד אמן, כמובן בסמל קוף כבדה לצפחת, כי הוא יודע על איזה ברכה עונים. זה אותו דבר גם פה. כל זמן שהציבור עדיין עוד להגיעו להתברך, יכול לענות אמן והלאה. הגיעו להתברך, יגיד רק יש מרבה והלאה בלי אמן.
אז אמן לא שייך לאחורה. אמן שייך
לשמי רבה. זה לא משנה. ברגע שהם נמצאים בתוך היחידה הזאת, זה יחידה אחת, ועל זה אומרים אמן.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם מותר לכתוב מזוזות לפני התפילה?
האם מותר לאדם לכתוב מזוזות לפני התפילה? אתה מדבר סתם, הסופר סתם שרוצה לכתוב מזוזות לפני התפילה. זו השאלה, כן? לפי מה שמובהר בשולחן ערוך בסימן פ"ט סעיף ג', אסור לאדם להתעסק בענייניו לפני התפילה. ומכיוון שהוא כותב כדי למכור, זה נקרא ענייניו, זה נקרא עסקיו, ולכן אסור לאדם לכתוב מזוזות לפני התפילה, אנחנו מדברים לפני תפילת שחרית. אם זה לפני מנחה וערבית, כן?
זה אם זה לפני עלות השחר?
לפני תפילת שחר. אם זה לפני עלות השחר, אז בוודאי שמותר, כמו שמותר לצאת לדרך לפני עלות השחר, כפי שהמשנה ברורה במקום כותב בשם השלה, שלפני עלות השחר מותר לעשות מלאכה. ואם התחלת לפני עלות השחר, אז אתה יכול גם כן להמשיך אחרי עלות השחר. אם התחלת ב... יותר מחצי שעה לפני עלות השחר, אתה יכול להמשיך גם כן אחרי עלות השחר. אבל אם אתה נמצא אחרי עלות השחר, אז בכזה מצב אסור לך להתחיל לכתוב. למה? כי זה נקרא שאתה מתעסק בצרכיך ולא בצורכי שמיים. אלא אם כן, אתה כותב מזוזה למישהו בחינם, שאין לו מזוזה, ואם לא תכתוב עכשיו קשה לך אחרי התפילה, זה כבר צורכי שמיים, זה משהו אחר, אבל זה לא הציור. זה לפני תפילת שחרית. לפני תפילת מנחה וערבית, אז לכתחילה צריך לשים שומר, זה יכול להיות בן אדם שיזכיר לו מנחה וערבית, זה יכול להיות תזכורת בפלאפון. בשעת הצורך, שאין לו שומר, אז אפשר להקל לפני מנחה וערבית, על פי הביאור הלכה בסימן רש למדבט, שכותב בשם המאירי, שכל מלאכה שהרגילות להפסיק באמצע וללכת, אז אין שמה יימשך. מזוזר, הרבה פעמים אדם כותב, באמצע מפסיק, הולך, עוזר. זה לא משהו שרגילים לעשות אותו ביחידה אחת, בחד המחתה, בלי הפסקה באמצע. אז נכון שהביאור הלכה מביא שמעריבה ילחולק על זה, אבל הוא מסיים שבמקום הצורך יש לסמוך להקל. אז בדרך כלל אפשר לשים שומר, אבל אם אין לו אפשרות לשומר, הוא צריך עכשיו דווקא לכתוב וכו', אז הוא יכול להקל. אבל זה לפני מנחה וערבית. לפני שחרית, כאמור, ברגע שהגיע לו את השחר, אסור לו להתחיל בכתיבה. אבל לפני עלות השחר, מותר.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי להצטרף לכל קודמיי ולהגיד ישר כוח על כל מפעל התורה וזיכוי הרבים של הרב.
תודה.
תודה רבה.
תודה.
רציתי לשאול בבקשה בקשר להשמעת קול בשבת. יש כמין קשת כזו ששמים על עגלה של תינוק שהיא עם בובות כאלה ורעשנים, ורציתי לשאול מה הדין שלה בשבת, האם זה קשור לדיון של הצז והמתן?
אולי תסביר לנו, אולי תסביר לנו איך זה פועל, איך זה עובד. אני מבין שהכל מכני כמובן, אבל איך צורת השמעת הכל, כדי שנוכל להתייחס לזה בצורה יותר רצינית.
יש כמין קשת כזו שנתפסת בצידי העגלה של התינוק, עם כמו לחצנים כאלה, ויורדים ממנה כמו בובות כאלה שעושות רעש, כמו כדורים כאלה שיש בפנים, כל מיני מגוון רעשנים כאלה.
כן, הרעשנים האלה צריך לסובב איזה קפיץ כדי שמשמיע רעש, או מה, איך זה עובד?
יש כאלה שצריך לסובב קפיץ, ויש כאלה שבכל עוזזת העגלה, אפילו שהם עוזזים אותה קצת, יש שם מין רעש כזה. זה סוג של כמו שיח דעת לתינוק, להרגיע אותו, של להתעסק בזה, יראה את הצבעים, ישמע את הקולות. השאלה מה הדיון של זה לגבי שבת, היות ששמים את זה במטרה שיהיה לתינוק את הרעש הזה, ושיהיה לו, האם זה דומה למה שהשולחן ארוך מדבר לגבי זוג לקשקש לאגוז, על אף שאני לא מקשקש בפועל, אבל כל מטרת ההשמה הזו על העגלה היא בשביל שיהיה לתינוק את שהוא יירגע מזה וישמע את הרעש של זה. השאלה מה הדין, אם צריך להוריד את זה לפני שבת, או שאפשר להישאר עם זה בשבת.
כן. אז ככה, לגבי החלק הראשון שצריך לסובב קפיץ כדי שאותם בובות יסתובבו וישמיעו רעש, זה פשוט שזה אסור. זה נקרא כלי שמיועד להשמעת קול, וזה פשוט שזה אסור, כי זה משמיע קול יפה, קול נעימה, קול לפי קצב, זה פשוט שזה אסור, וזה מפורש בשולחנו בסימן שינה מתחילת סעיף א'. לגבי החלק השני של השאלה, שלא מסובבים קפיץ כדי להשמיע רעש, אלא רק הולכים עם העגלה ותוך כדי זה משמיע רעש, וזה נועד לשם כך, אבל אני לא מתכוון. אם אני מתכוון להזיז את העגלה ימינה ושמאלה כדי שישמיע רעש, זה אותו נידון, זה אסור. אבל אם אני לא מתכוון אלא תוך כדי זה משמיע רעש, בזה נחלוקו המגן אברהם והטז, מביאו אותם המשנה ברורה בסימן שילה מתחת סעיף קטן וו. ברגע שאדם פותח את הדלת של ארון קודש, ויש שם אינבלים ופעמונים שמשמיעים רעש, זה אומר שאתה זוסר, כי זה פסיק רשע, ומגן אברהם מותר, כי הוא לא מכוון להשמיע את הרעש.
הוא אומר גם מצורך מצווה, יש לו שם,
מסקנת המשנה ברורה, שאם זה לא מקום הדחק, אין להקל בדבר הזה. אם זה לא מקום הדחק, אם זה מקום הדחק אפשר. אני לא רואה מקום דחק, שם יש מקום דחק, רוצים לפתח תורן קודש, להוציא את הספר תורה, פה אני לא רואה מקום דחק. ולכן, אין לנו להקל בצורה משוחררת. מתי זה יכול להיות מקום דחק? אם שמו את זה לפני, אז לכן אנחנו התחילה לפני שבת, צריך להוציא את זה. מתי זה יכול להיות מקום דחק? אם שמו את זה לפני שבת, ומשום מה מתקשים להוציא את זה בשבת, או שבאמצע הדרך שמו לב שיש את זה, ואם יוציאו את זה, אז זה רק יכול לאבד, או דברים כאלה של דחוקים, מה שנקרא, אז אפשר לסמוך להקל, כי הוא לא מתכוון להשמיע הכל. אבל אם זה עם קפיץ, או אפילו בלי קפיץ, הוא מתכוון להשמיע הכל, זה פשוט שזה אסור.
לא, אבל עצם זה שעכשיו העגלה מתלטלת, יש עניין להוריד את זה בשבת, לא את משיכת הקפיץ, עצם זה שהעגלה מתלטלת ומשמיע הכל. יש עניין להוריד את זה בערב שבת, להיות שכל מטרת ההשמה...
על זה אנחנו מדברים.
הבנתי.
אנחנו מדברים על זה שהוא עכשיו הולך עם העגלה והוא לא מתכוון להשמיע קול, אבל זה פסיק רשע שישמע קול. אמרתי שאם הוא הולך עם העגלה במטרה להשמיע קול, זה ודאי שזה אסור. אבל אם זה לא המטרה, בזה נחלקו מגן אברהם והטז, ואם זה לא במקום דחק, לא מכילים. זה המשלב ברורה, בשינה מתחילת, סוף סעיף קטן וב, באה המסקנה שלו.
טוב. בסדר.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
הוא חי תמיד איתי.
הפאנל הכי רציני בפוליטיקה. חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות. כל מוצאש בשמונה בערב. כאן בכל חי. מדבר.
הידעתם שריביות המשכנתא הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתא שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתא ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200 אלף שח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
בוקר טעים למאדרין! חדש! דגני הבוקר של פיטנס. עכשיו בחשרות חתם סופר. מכיל דגנים מלאים, שיבולת שועל מלאה וויטמינים מקבוצת B. פיטנס, מזין אותך באנרגיה. להשיג בנקודות המחירה.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי. ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול. הבגאז' הגדול. שיהיה מקום. אבל מהר, מהר! יש חגיגה!
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד עשרות מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים, הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555. 03-964-1555.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
ערב
מצוין.
שלום,
שלום וברכה.
רציתי לשאול שבת אחרי הסעודה נשאר לו מהאוכל של שבת. עכשיו הוא בא, רוצה לחשב מה שנשאר לו מקרר, הוא רואה בלגן שלם, הוא צריך לעשות עכשיו סדר שלם כדי שיהיה לו יותר מקום עכשיו להכניס את האוכל. האם יש כאן בעיה של בורר או לא?
בורר זה רק אם אני מפריד בין שני מינים ולא בין שני גדלים. זאת אומרת, אם יש לי פה, למשל, לדוגמה, מקרר שבדלת של המקרר יש לי המון בקבוקים גדולים וקטנים. הבקבוקים הקטנים תופסים סתם מקום שם, אפשר לשים אותה בפינה אחרת במקרר, ואני מוציא אותם כדי לשים שם בקבוקים גדולים. זה לא נקרא בורר, כי אני לא מפריד בין מינים, אלא אני מפריד בין גדלים. כך כותב התרומת הדשן, מביא אותה בית יוסף והרמה בסימן של יוטי ציף ג'. לכן גם פה, כשאתה עושה סדר במקרר, אתה לא בא להפריד בין מינים, אלא אתה בא להפריד בין גדלים, אתה רוצה את הגדול לשים פה ואת הקטן לשים פה, כדי שבאמצע יהיה לך מקום, זה לא נקרא בורר. חופשי אפשר לסדר מקום, לא בשביל מוצאי השבת כמובן, אלא בשביל להכניס לשבת, כן.
לא, בדיוק, רק יש לי שבת, אפשר להכניס לשבת, כן. ועכשיו, אם יש לי דבר, אני רואה דברים עכשיו שאפשר לזרוק אותם, אז מה?
לא, זה כבר אסור, זה כבר אתה מפריד בין מינים, תמין הזה אתה רוצה, ותמין הזה אתה לא רוצה, ואתה מוציא את מה שאתה לא רוצה. עכשיו מצאת שם בתוך המקרר איזה סלט מקולקל, לא משנה, ישן, אתה רוצה לזרוק אותו, זה אסור. אלא אם כן, הוא נמצא בבודה די שם, אבל אם הוא נמצא אחד לגבי השני, או צמוד, ודברים כן אסור. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
ככה, אנחנו, שאלה גם כן בהלכות בורר, יש מכשירים כאלה, כלים להכנת תה בשבת, שהכלים בעצם בנוי משני בתי קיבול, יש לו בית קיבול חיצוני למים, ובפנים יש בית קיבול נוסף כזה, שהוא בית קיבול עם רשת, ושמים בפנים את העלי תה או סקיות תה, וככה מגישים את זה לשולחן, זה גם כאילו יפה, וגם נותן, כאילו, נותן את הטעם למים שמסביב. השאלה אם יש בזה בעיה, נגיד שהעלים מבושלים מערב שבת ואין בהם בעיה של בישול, יש בעיה בזה כלפי הלכות בורר, כשמוזגים את התה אחר כך, ואז בעצם המים נכנסים לרשת שבפנים ונבררים ממנה, אז המים שמיד נבררים ממנה, עוד אפשר להגיד את החזוניש של הסננים, אבל במצב שהמים עומדים שם, לכאורה יש בזה בעיה של בורר, לא?
כן. לכאורה יש בזה בעיה של בורר, מכיוון שבעצם מה שקורה פה, הכלי הפנימי הקטן, בתוך הכלי הגדול, יש בו עלי תה או סקיות תה, וכשאני מטה את הכלי כדי להוציא דרך הפייה שלו את התה, זה לא משנה אם זה תה שלם, בדרך כלל זה יותר סנס, תמצית, כן?
כן.
אז
אפילו לא, זה כזה לתי ננה כזה, וזה, יש מוכרים את היום להגשה כזה, זה יפה.
כן, אבל אתה מוזג את זה ממש תה, או שאתה מוזג את זה תמצית של תה?
לא, אני מוזג את זה ממש תה.
טוב, זה לא משנה. זה לא משנה. לגופו של עניין, יש כאן לכאורה בעיה, מכיוון שאתה בורר בכלי. הכלי הקטן הוא בא להפריד בין העלים למשקה, שהמשקה יצא עם הטעם של העלים, והעלים לא יגררו אחריו. לכאורה יש כאן בעיה, אבל זה מותר. למה זה מותר? מכיוון שכל הכלי הזה נועד לשימוש מיידי. אף אחד לא משתמש עם זה מהכלי לקוס ושוטה את הקוס אחרי חצי שעה, שעה. כותב הגאון רב שלום זמן אוירבך, וכך נוכח בחזוניש, בסימן נון ג', אמנם החזוניש לא הכריע בזה להדיה, אבל באורחות רבנו הם מביאים בשם הסטאפל וחזוניש שכך נהגו בביתם, שמכיוון שהכלי הזה נועד לשימוש מיידי, אז זה לא מוגדר ככלי של ברירה. כלי של ברירה זה רק כלי שלפעמים אני משתמש אותו מיד, לפעמים לא מיד, אז אפילו שאני משתמש לאלתר זה אסור. זה שינוי צעיף א', אבל אם כל המהות של הכלי רק לשימוש מיידי, זה נקרא צורת אכילה, וזה מותר. קל וחומר, אם כל מה שיש בתוך הכלי הקטן זה סקיות ולא עלתה, אז בוודאי שמותר, כי זה בכלל לא מוגדר כתערובת. אבל גם אם יש שם עלים, אז זה מותר. אז מי שרוצה להחמיר, שעשים שם סקיות ולא עלים, או שעשים שם עלים גדולים, אבל שעלים גדולים, אז אין תערובת בין עלים למים. אבל מעיקר הדין, גם בקטנים זה מותר מהסיבה שהזכרנו.
יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
תודה על התוכנית. רציתי לשאול, מנוגע לשמן זית שקונים מערבים.
כן.
האם מותר להשתמש? כנ"ל גם קונים לפעמים ענבים או תאנים.
כן. שמן זית שקונים מערבים מותר להשתמש. מדוע? מכיוון שהסבירות של עורלה בעצי זית הם מאוד מאוד רחוקה, כי עצי זית עד שמתחילים לתת את הפירות הטובים זה יותר משלוש שנים, ויש פה הרבה יותר מכל פריש מרוב הפריש, ומכיוון שאין פה עניין של בשולי עקוב או משהו כאין זה, אז לכן מותר להשתמש, וגם לא צריך תרומות ומעשרות, גם לא צריך תרומות ומעשרות, מכיוון שזה קרקע של גוי. בדרך כלל מה שהערבים מוכרים, זה מקרקע של גויים בארץ ישראל. ואנחנו נוקטים להלכה שיש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, ולא צריך תרומות ומעשרות, כדעת הבית יוסף, לא כדעת המבית. אז לכן, לא צריך אפילו תרומות ומעשרות. אם אתה חושש שהשמן זית שהערבים מוכרים זה לא מקרקעות שלהם, אז בוודאי שצריך לעשות תרומות ומעשרות. אבל אם ברור לך, אפילו בספק תעשה בלי ברכה, אבל אם ברור לך שזה מהקרקעות שלהם, של הגויים, אז אפילו תרומות ומעשרות לא צריך.
ולגבי בישול?
אין בישול. שמן זית לא מבשלים אותו, זה כבישה. לא מבשלים אותו. זה גם רק תבלין.
זה כוכן, אין שום סוג.
זה גם רק תבלין. זה גם רק תבלין.
תודה רבה. אותו דבר ענבים ותאנים?
תאנים, סתם יש בעיה של תולעים, ולכן אני ממש לא ממליץ לקנות, לא מהיהודים ולא מהערבים.
בעיקרון,
לגבי ענבים ותאנים, בעיקרון, גם כן מותר, אבל שוב פעם, אם לא ברור לך שזה קרקע של גוי, אז צריך לעשות תרומות ומעשרות, לפחות מספק בלי ברכה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טובה.
ערב מצוין.
רציתי קודם כל להגיד תודה לרב ולהמלצה שהיה בשבועות האחרונים ללמוד הלכות שבת בלכות שבת בסעודות שבת. אנחנו לומדים מהספר של הרב, וזה מוסיף הרבה נויפך לכל הסעודות שבת. תודה רבה קודם כל.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול, קורה פעמים שאני מתארח בשבת בכל מיני מקומות,
אם נוכל לתמצת השאלה, כי נשאר לנו פחות מדקה לסוף השעה, אז אם נוכל לתמצת ב-20 שניות את השאלה.
מקררים שלא יודעים בדיוק את הקשרות שלהם, את הקשרות שלהם, אם אפשר לפתוח, לסגור וכדומה, ואם אפשר לדם עם איזה בשעה שיש
מחט. הבנתי את השאלה. אם לא יודעים את הקשרות של המקרר וידוע בוודאות שהפתיחה לא מדליקה אור ולא מנתקת מעברה וכדומה, אז אפשר להקל ולפתוח את המקרר הזה כשהוא עובד כרגיל וכשהוא לא עובד בשינוי. זה מסקנת ההלכה למי שנתקל בבתים כאלו. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיע לסיומה, הפסקה קצרה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.